אנחנו רגילים למחשבה שאנחנו באים לדרשה של צדיק. היום אין כל כך הרבה, לא יודע איפה אפשר לפגוש צדיקים, אבל בוא נאמר שפגשתם, כן? או שתפגשו. אז אנחנו באים לשמוע רעיונות. זאת אומרת, אני שומע רעיון, ואם הבנתי אותו בשכלי, אני שמח בו. קונה אותו מה שנקרא. אור רבי נחמן אומר שאם זה רעיון שאתה מקבל אותו בשידור חי, זאת אומרת לא על ידי הספר ולא על ידי הקלטה, ואולי הקלטה היום שזה יש וידאו זה אחר, אתה מקבל את פניו, את שכלו ונשמתו, מעצם זה שאתה רואה אותו. כי זה הצדיק מניח שכלו בתוך זה הדיבור שמחדש. והוא מקבל זה הדיבור. מי זה הוא? השומע, מאזין, זה יכול להיות גם אי, כן? הוא ואי, והוא מקבל זה הדיבור, נמצא שמקבל שכלו. וזה גם כן בחינות הנשמה, כי הנשמה היא בחינת השכל. כמו שכתוב, ונשמת שדי תבינה. פסוק הזה, ונשמת שדי תבינה, מקורו באיוב, שרבי נחמן מצטט אותו כמה וכמה פעמים, הפסוק המלא אומר כך, רוח היא באנוש ונשמת שדי תבינם. זה אומר ככה, נשמת שדי תבינם. תבינם מלשון? להבין, כן. אז שמה הסיפור הוא שבין החברים של איוב היה בחור נחמד מאוד, שקראו לו אליהו בן ברכאל אבוזי. אם אתם מחפשים שם לילד, אפשר לקרוא לו ברחל אבוזי. לפחות אז בוז'י, יש לי פוליטיקאי שקוראים לו בוז'י, יכול להיות שזה המקור תנכי, זה בוזי. כן. אז אותו אליהו בן ברחל אבוזי בא להביע את דעתו בפני החברים. החברים הרעים של איוב דנו בכמה נושאים מאוד מהותיים. אלא מה, שהוא היה מאוד צעיר. וכביכול שאם הצעיר שבחבורה בא להשמיע את רעיונותיו, אז לפעמים משדרים לו, גם אם לא אומרים לו את זה פעם מעולה, מי אתה שאתה בא להשמיע את רעיונותיך פה? אז הוא אמר להם, רוח היא באנוש, זאת אומרת, אדם, יש בו רוח, רוח דעה, רוח בינה, גם כל הדברים שהוא קרא ושנה ולמד והשכיל, על חוץ מזה ונשמת שדי תבינם. הנשמה שלו, שזה החלק האלוקי שבנו, שין ד' י' זה אחד מהכינויים של הקדוש ברוך הוא, לפעמים אנחנו קוראים לו אלוקי, לפעמים אנחנו קוראים לו הבורא, אז אחד משמותיו של הבורא זה גם השם שכתוב על המזוזה, זה שין ד' י'. אז אומר, ויש בן אדם שיכול לקבל ידיעות שהן מעבר למה שהוא למד ושנה וקרא והשכיל. בדרך כלל אנחנו מבינים שמה שלמדתי, את זה אני יכול לפלוט החוצה, כמובן עם עיבוד משלי, עם תוספות משלי, אבל אין ידיעות שלא רכשתי מבחוץ. בא אליהו בן ברכאל אבוזי ואומר, היי חבר'ה, תדעו לכם שבן אדם יכול לפעמים להביא ידיעות שהן מהנשמה. שהוא ממש מקבל את זה, יש לזה כל מיני ביטויים ביהדות, רוח הקודש, נבואה, קודם הזכרתי את הביטוי תקשור, שזה למעלה מהשכל הרגיל, או למעלה מהידיעות, ונשמת שדי תבינם. רבי נחמן כדרכו, כל מקום שכתוב נשמה, הוא גם מקשר את זה לנשימה. הוא אומר במקום אחר שהנשמה מתגלה על ידי הנשימה. אומר, הנשימה מאפשרת למוח לעסוק בהתבוננות, ועל ידי ההתבוננות מתגלה הנשמה. ההתבוננות בדברים שבקדושה. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו יש לו רעיונות טבעיים. אם הוא מתבונן, אם הוא מעמיק להתבונן באיזה נושא שמעניין אותו, הוא יכול, באותם רגעים הוא בעצם מפעיל את הנשמה. בשביל זה, בן אדם שעסוק רוב הזמן בחשיבה שטחית, רוב הזמן עסוק בלגרוס חומר מעובד, או שהוא רק שומע שיעורים, או שהוא רק קורא ספרים מעובדים, זה דבר נפלא. רק חסר לו המימד שעל ידו יכולה להתגלות הנשמה. הנשמה יכולה להתגלות על ידי שאני לוקח נושא ומתבונן בו, מעמיק בו, מנסה לראות מה תמון בו עוד. מה עוד נמצא בו שלא ראיתי בראייה ראשונה. מה עוד נמצא מתחת לפני השטח. עוד איזה רעיונות אפשר להקיש מהצירוף של שני הפסוקים או שתי הרעיונות. והיכולת להתבונן קשורה בנשימה. אומר שהשכל הוא כמו נר דולק, כך אומר רבי נחמן במקום אחר, השכל הוא כמו נר דולק, ואם הוא בעצם כמו נר דולק, אז הנר באיזשהו שלב נגמר, הנר באיזשהו שלב מתקלה, איך הוא מתחדש? על ידי הנשימה. אומר, יש שמנים במוח, שכשהשכל עסוק בהתבוננות, דהיינו, יש נושא מסוים שאני רוצה להעמיק בו, ולגלות בו עוד תוכן חיובי, עוד רעיונות טובים, אז בעצם השמנים הללו מתקלים, ואיך הם מתחדשים? הם מתחדשים על ידי הנשימה. זאת אומרת שהנשימה מעלה שמנים אל המוח ומאפשרים לו התבוננות. הוא אומר, לכל אחד מאיתנו יש שכל בכוח, אבל הבפועל של השכל, שאני לוקח נושא שלא ראיתי אותו בהתחלה, ואני מעמיק בו, ומנסה למצוא מה שעוד תמון שם. כי במיוחד בכתבי הקודש, תמון הרבה מידע רב ערך מתחת לפני השטח של הפסוקים, מתחת לפני השטח של המעשיות החזליות, מתחת לפני השטח של סיפור הדברים השטחי. וזה מתגלה למי שמבקש לגלות את זה. הוא מסתכל שוב, קורא את הנאמר, מנסה להעמיק לתוך זה. ורבי נחמן אומר, כשהשכל עסוק בהתבוננות, אז מתגלה הנשמה. ההבנות שמגיעות על ידי ההתבוננות, זה בעצם הבנות שמגיעות מרובד הנשמה. במילים אחרות, אדם שלא מעסיק את עצמו בהתבוננות, בדברים שבקדושה, הנשמה שלו היא בכוח ולא בפועל, היא לא מתגלה. או נדייק יותר, היא מתגלה, אבל לא ברובד כפי שהוא היה יכול להיפגש איתה. כל נושא שאני מעמיק בו, מנסה לפענח אותו, כל חוקר שעסוק באיזה נושא משמעותי, אז בהתבוננות זה פעולה של הנשמה. כל שכן, זה בדברי הקודש, כל שכן, בדברים של רבי נחמן עצמו, כי הוא כותב את דבריו כמו חידה. כשקוראים את הרעיונות שלו, לא ציטוטים חלקיים, אלא לוקחים טקסט שלם וקוראים אותו מההתחלה עד הסוף, בין שזה קצר, בין שזה ארוך, זה מעלה המון תמיעות. זה טקסטים מוזרים. אני מדגיש, העלה או הענף, כמו קנה שריפה שקוראים אורמטה, תותחים, והבן הנמשל איתי. הנה, החיוך שבפניכם מעיד על הכל. מוזר, עץ שגדל 100 שנים, והוא לא גדל בכל מקום, זה רק בפרדסים של השנים, ויש לו גם שם 100 שנים, ואחר כך בסוף 100 שנים הוא יורה בכל גדול. אז ככה מספר את המעשייה החסידית, שאותו רב מנדל ראה את זה ואמר לאותו אחד שהראה לו, אומר לו, באמת מצחיק מאוד. אני כבר פתחתי, עניין אותו מה כתוב לפני ומה כתוב אחרי. וזה אחד הטקסטים בלוקותי מוהר"ן שהכי מחזקים את האדם שבחר בדרך הרוחנית ולא רואה התקדמות נראית לעין. הוא אומר שם, יש שם ממש ביטויים מאוד מפליגים. והכלל, אהובי אחי, חזק ואמץ מאוד ואחוז עצמך בכל הכוחות, להישאר קיים בעבודתך. ואל תחוש ואל תסתכל כלל על כל הנעל או כיוצא מזה, הוא מעריך בו הרבה. הוא גם אומר, ודע שכל התנועות וההעתקות שאתה ניתק ונעתק, בכל פעם איזה מעט מן גשמיות לעבודתו יתברך, כולם מתקבצים ומתחברים ומתקשרים ובאים לעזרתך בעת הצורך. דהיינו, כשיש חס ושלום איזה דוחק ועת צרה חס ושלום, ודע שאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד מאוד, והכלל והעיקר לא יתפחד כלל. אומר רבי נחן, כל השתדלות הכי מועטה שאדם עשה בעניינים רוחניים, היא נצברת באיזשהו בנק, באיזשהו חשבון נסתר. כי הרי מה המחשבה האנושית אומרת? שלפעולה חד פעמית, מינורית, אין ערך, אין משמעות, חסרת תועלת. אז הוא אומר ככה, שכל התנועות וההעתקות, שאתה ניתק ונעתק, אני מאוד אוהב את הסאונד של הביטוי הזה, ניתק ונעתק, בכל פעם איזה מעט מן גשמיות, גשמיות זה כוונה עם מצבך הראשוני, לעבודתו התברך לדרך הרוחנית שבחרת, כולם מתקבצים, מי זה כולם? כל התנועות הללו, תחשבו שזה כמו קומיקס כזה, שכל הדברים הקטנים שהשתדלתי, נוצרים כביכול מזה נשמות, והם ממתינים לי באיזשהו מחנה, במלאל, כמו הילדים. ואז כולם מתקבצים ומתחברים ומתקשרים, ובאים לעזרתך בעת הצורך. הוא אומר, מה זה בעת הצורך? דהיינו, כשיש חס ושלום, איזה דוחק בעת צרה חס ושלום, ופה ממשיך המשפט ודע שאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד מאוד, והכלל בעיקר שלא יתפחד כלל, ומיד אחרי זה עם האילן של המאה השנים שיורד בכל גדול. אפשר גם לומר, שמתי הם באים לעזרתנו, כל התנועות וההעתקות, ולכלל הדימויים הללו, אנחנו אומר של ההשתדלויות, הרוחניות הקטנטנות שלנו, הן כביכול מקבלות נשמה, והן נאספות, מה שאני לא יודע, כי לי זה נראה שכל פעולה היא בפני עצמה. ואני אומר בעצם, מחוסר התמדתי וחוסר רצינותי, וכל פעם מתחיל מחדש, אין לי זה משמעות. אומר, לא, אני רוצה לספר לך, ודע, מקובל בברסלב שכל פעם שרבי נחן אמר, ודע זה השגה מעולם האצילות. אומר, כל התנועות וההעתקות, הביטוי תנועה וההעתקת, אפילו דברים קטנטנים. תסלחו לי שאני קורא את זה שוב ושוב, כי אני מאוד אוהב את המילים הללו, כולם מתקבצים ומתחברים ומתקשרים. מי יכול לחזור על שלושת המילים הללו? מתחברים ומתקשרים. מתקבצים זה באים לחבורה. כן? מתקבצים. ומתחברים. ומתקשרים, זה כבר הופך להיות מחזור, זה כבר כוח, זה עוצמה. כי כשהתנועות הללו הן נקודתיות נפרדות, זה גורנישט. הם מתקבצים, מתחברים, ומתקשרים ובאים לעזרתך בעת הצורך. עכשיו, מה זה בעת הצורך? הוא אומר, כשיש חס ושלום, איזה דוחק ועת צרה חס ושלום. כל אחד יכול להבין דוחק וצרה, ומיד אחרי זה אומר, ודע שאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד. אז היה מי שאמר שהדוחק והצרה זה כשאנחנו על הגשר צר מאוד. כי מה קורה בגשר? הגשר הוא מסמל את המעבר מהגדה שבה הייתי, זאת אומרת את תקופת החיים או את רמת התודעה שבה הייתי, ואני רוצה לעבור אל הגדה שממול, זה המדרגה הבאה בחיי. רק שעוברים על גשר, בכל כל אדם שלפני שהוא עומד לקבל את מדרגתו הבאה בחניכה, הוא עובר את מבחן הפחד. הפחד מהלא נודע. הפחד מהמצב הלא פשוט הזה, כי מה קורה על הגשר? שמטתי את האגדה שבה הייתי, על הגשר זה מצב שאין לי את ה, כביכול את ההישגים, את הרעיונות של המדרגה הקודמת בחיי. ועוד לא, כי שמטתי אותם בשביל לעבור את הגשר. ועוד לא הגעתי אל הגדה שממול, ושם עולה הפחד. שמעתי שיש מושג כזה בעולם החיפוש הרוחני. אמרתי את זה מאברהם ליפשיץ, מהאלכימאים של ימי הביניים, הם קראו לזה וזה וקום. וזה זה כלי, וקום. שבן אדם שיפתח לרמת התודעה הבאה, הוא חייב לעבור דרך הריק. דרך זה שהוא שומט את כל להסכים להכיל את זה, כי מה שקורה שעולה הריק, אנחנו מיד הולכים למקרר או להתמכרויות או לתאבות, כל מיני דברים שמנחמים אותנו. לא חייב להיות התמכרויות במובן הנוראי, אבל כל דבר שרק לא ישאיר אותנו עם החוויה הזו של הריקות. ואז הוואקום. הוא צריך לעבור דרך זה בשביל להיפתח. ואנחנו, אגב, זה הדבר הכי מפחיד לחוות את הווז הוואקום. זה ביטוי ששמעתי רק שבוע שעבר, בחשיפה הראשונה, אני אספר לכם. למה אני אזכיר את זה? כי על הגשר זה ווז הוואקום. והאינסטינקט שעולה הפחד הזה, של הריקנות הזו, קודם אמרתי ריקות, זה אני יותר אוהב את הביטוי, הריקות הזאת, האינסטינקט זה לחזור לאגדה המוכרת. ואז מה יקרה אם אנחנו חוזרת לאגדה המוכרת? לא קורה שום אסון. הוא רק לא מגיע למדרגתו הבאה שאליה הוא יועד, להמשיך להתבחבש, שורש בחש, להמשיך להתבחבש בחיים, בגדה שכבר מציתי אותה, וסיימתי את ענייני שם. מאוד לא נעים, מיוחד ששליחותי ותפקידי בגדה הבאה. וזה העניין של גשר צר מאוד. גשר צר מאוד, יש לזה הרבה ביורים. כל אחד וביורו המבורך. יש גם ביור של גשר צר מאוד, שזה רגע שאף אחד לא יכול להיות לצדך. זה גשר צר מאוד. הוא כל כך צר הגשר, שרק את יכולה לעבור שם לבד. בזמנים אחרים יש מישהו להתייעץ, להתנחל, לבקש התחזקות. כן, כן, זה המשך. זה לשתף במה שעובר עליי. יש עוד מישהו לצד... על הגשר צר מאוד, זה החוויה הזו של לבד לבד, ועולה הבלבול בעיצומו. מה אני צריך את הגדה ממול? מה זה הרעיונות הללו? עולה הפחד בעיצומו. והמינים של רב נחן, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל, אז הכרנו את זה בפני עצמו, אבל עכשיו... זכינו לקרוא גם מה שלפני, הוא אומר, כל התנועות וההעתקות שניתקנו במהלך חיינו, בהשתדלות שלנו, בכמיהה שלנו אל הטוב, וכל אותן דברים קטנטנים, גרגירים של רוחניות, שהיו נראים בתודעתנו ככלום, ברגע הזה הם מתקבצים ומתחברים ומתקשרים עם מוזיקה מתאימה ולפסקול מתאים, והם באים לעזרתך בעת הצורך. וזה העת הצורך שנמצאים על הגשר. אז אותו חסיד שסיפרתי לכם, הוא קרא על העץ עם המאה שנים, ואמר, באמת מצחיק מאוד ומוזר, איזה עזוי. הוא אמר, בוא נראה מה כתוב לפני ואחרי, וזה כל כך נגע בליבו, הוא אמר, את המורה הזה חיפשתי. ומאז הרבה שלוחים למקום, דווקא בשם אותו אחד שרצה... ללעוג, והטקסט הזה הוא צופן. כל פעם שרבי נחמן אומר, זה צפני. כן, זה מה שאני אומר, הוא צופן, לא יודע מה לספר לכם עליו. פעם ניסיתי לומר על זה שיעור, אבל עדיף שאני לא אבהר. אני מקווה לומר, לא שזה יהיה, לתת לזה, לפעם קצת כמשהו לא מובן, לנסות להתבונן, אולי תגלו משהו. אולי, everything possible. כל פירוש יתקבל בברכה. אני בכוונה לא רוצה לאשר איזה פירוש, לתת לזה, לטקסט הזה להדד. זה לקטועי מורן חלק ב' ממחת. ולא רק זה, אלא רבי נחמן, שיהיה בריא, כותב לנו, והבנה נמשל היטב. והבנה נמשל היטב. אז למה הזכרתי את זה? בעץ. בעץ שגדל רק בפרדסים של השרים. של השרים, הוא לא גדל אצל עמך. ואחרי זה הוא יורה בקול גדול. על זה נאמר, עלה למעלה, עלה. אז אני חוזר לקופצה נגבית, אומר, כי הנשמה היא בחינת השכל, כמו שכתוב, ונשמת שדי תבינה. זאת אומרת, שהצדיק, כשהוא מחדש את הרעיונות שלו, זה על ידי הנשמה. אז מי שמאזין, אמרנו, הוא גם מקבל את פניו, כי הוא מסתכל עליו, והיו פניך רואות את מוריך. אנשים שמסתכלים אחד על השני, במיוחד על מורה, הם לאט לאט הופכים להיות דומים למורה. גם בני זוג, זה מוכח במחקרים שהמון שנים ביחד, הפנים הופכות להיות דומות. גם חסידים בקהילה של רבי שמסתכל על הפנים, משהו, כי כביכול, משהו בתוכנו מחכה את ההוויות של השני, את השירים שלו, זה הסתכלות עדינה. על הרבה פעמים יצא לכם לראות זוגות שאמרתם שהם דומים קצת. לא חייבים להגיד לי כן. אם תגידו כן, זה כמובן ישמח אותי, כי ראוי, הנימוס מחייב שאם אתם שומעים בצליל של השאלה שלי, שהתשובה אמורה להיות כן. אז אומר רבי נחמן, אפשר לקבל את הפנים של המורה, והיו נחרות מקבלים, ממש מקבלים את פניו, את שכלו ואת נשמתו. אפלה ופלה. וכן מקבל הפנים שלו, כי הדיבור שהוא מדבר הוא אמת, ואמת הוא הפנים של כל הפנים דקדושה, בבחינות מבקשי פניך יעקב סלע, בבחינות תיתן אמת ליעקב. בכוונה קראתי את זה קצת מהר, בשביל נמשיך לנקודות הבאות, כמובן שהיה ראוי להעמיק בזה. אומר נמצא, זה שמקבל דיבור מפי הצדיק, כי גם ביטוי כזה, מקבל דיבור. זה לא לשמוע, מקבל. מקבל. מקבל פניו ושכלו ונשמתו. ונחקק ונצטייר בדעתו דמות דיוקנו של הצדיק, שהוא הפנים והשכל והנשמה. עד כאן. אם הייתי רוצה להמליץ לכם על איזה רבי חי, ולעודד אתכם לנסוע, לפגוש אותו פיזית בעת השמעתו את רעיונותיו. כמובן, אם תהיה לי המלצה, אני אשתף אתכם. כרגע אני בעצמי גם בחיפוש. ממשיך ואומר, אך שצריך לשמור משכחה, כי שכחה משכחת הכל ממנו. אחרי שהוא אמר לנו, גם שאתה נמצא אצל המורה הגדול, וקיבלת את פניו, שכלו ונשמתו, שלא תחשבי שאפשר לאחוז בזה. כי שכחה משכחת הכל ממנו. היינו כל מה שנצטייר בדעתו מהדיבור כנל, על ידי השכחה נשכח ועובר ממנו כל הנעל. איי, איי, איי. זה לא סתם לשכוח רעיונות, זה השכחה גורמת לפניו, שכלו ונשמתו של הצדיק שהיו אצלו, להיעלם. אז מה המחשבה שתעלה לנו? אולי נעשה מזה ספר. נכון? אחלה רעיון? תראו מה הוא אומר. ואפילו אם יכתוב הדבר בספר לזיכרון, שבחינת השכחה מתגברת, נופל בחינת השכחה גם על הספר הנכתב. אין עצה ואין תבונה. היינו, אומר, שחס ושלום נפטר החכם שחידש הדיבור, אפילו שיש ממנו ספר, ואז מתגבר בחינות שכחה, בחינות נשכחתי כמת מלב, ואז שורה שכחה אפילו על ספר הנכתב. מי שבשלב הזה ממהר וצריך ללכת הביתה, שידע שהשיעור נגמר בסוף אופטימי. בשלב זה, אם מישהו נרדם או ממהר, תראה כל מה אמרנו, שהשכחה זה שבן אדם חווה חוויה כזו נפלאה שקיבל פניו, שכלו ונשמתו, ואומר זה לא סתם פניו, שכלו ונשמתו, זה צדיק שכל הדיבורים שלו מבוררים, אפילו שיחות חולין שלו, הוא לא אמר חולין, אמר מי לידי על מה לדבר על דה ועל אה, הוא אומר ביטוי כזה אין יקר ממנו, אומר, השכחה משכחת את הכל, ואפילו אם תכתוב את זה בספר, ישכח הכל. אומר, השכחה משכחת הכל, ואפילו אם רשמת את זה בספר, גם אם ניסית לשמור את זה, השכחה משכחת הכל, והספר... כמובן דברייך נכונים, אבל אני ככה מקטין אותם בשביל להעצים את ההמשך של הטקסט. אבל ראיני לומר שרעיונותייך טובים מאוד, רק ניתן להם יותר מקום בהמשך, לשם אנחנו מגיעים. מה? אז בואו נראה את הניסוח. אומר, כי שכחה משכחת הכל ממנו. על ידי השכחה נשכח ועובר ממנו כל הנ"ל. ואפילו אם יכתוב הדבר בספר לזיכרון, כשבחינת השכחה מתגברת, זה אנרגיה של שכחה, זה לא קשור לתדר, זה תדר של שכחה. מתגברת, נופל בחינת השכחה גם על הספר הנכתב. ואז שורה שכחה, זה גם ביטוי, הוא מוסיף כל פעם ביטוי, שורה שכחה אפילו על הספר הנכתב. והנה אנחנו מגיעים לשלב החגיגי ויש עצה לזה. נו, כבר, אפשר לחייך. ויש עצה לזה. לצייר לפניו דמות דיוקנו של החכם בשעת הלימוד, כשלומדים דבריו. יש לנו רק בעיה שאין לנו שום פורטרט של רבי נחמן. אם אנחנו כרגע, הדיבור הזה הוא שווה לכל עניין, אבל אנחנו עכשיו מתמקדים ברעיונות שלו אודות עצמו. איך נצייר דמות דיוקנו של החכם בשעת הלימוד, שלומדים דבריו. כמובן בירושלמי, שצריך לצייר בשעת הלימוד כאילו התנא עומד לפניו. אומר הירושלמי, שכל דבר שאנחנו לומדים, לדמיין שהתנא עומד לפניי ומשמיע. כי כבר, מה קורה? אני בעצם מדמיין שזה נאמר עכשיו, וזה לא משהו שנאמר מזמן. אם אני מדמיין אותו עומד לפניי, זה עומד לפניי ומשמיע את זה. רק בירושלמי כתוב, בתלמוד ירושלמי, לצייר כאילו התנא עומד לפניו. ורבי נחמן שאמר את זה במילותיו, לצייר לפניו דמות דיוקנו של החכם. כאילו התנא עומד לפניו. אני שואל, אגב, כשאני שואל שאלות, אני לא מתכוון שבאמת תענו, זה בשביל לעורר את העניין לשלבים הבאים. איך אני יכול? מילא לדמיין אותו עומד בפניי, את התנא, זה מופשט, לדמיין אותו עומד לפניי. אבל אנחנו אומר, לצייר דמות דיוקנו של חכם בשעת הלימוד שלומדים דבריו. עכשיו תדעו כלל, כשלומדים ליקוטי מורן כל פעם שעולה שאלה על הטקסט, אז החוק הרוחני אומר שהתשובה מופיעה בתוך הטקסט. ולכן צריך סבלנות לקרוא אותו בשלמותו ולחפש דווקא בתוך אותו טקסט, אפילו לא במקומות נוספים בספר, בתוך אותו טקסט. אז הוא ממשיך עם המידע החדש. כי בספר, זה לא בספר, זה בפרשה. הספר. בואו נעשה רק את האבא יחד, זה לא ספר אלא ב... ב... ה... ספר. עשית? ב... ה... איזה יופי. כי בהספר של החכם נרשם ונצטייר שם דמות החכם. כי אילו הדיבורים והאותיות הנרשמים ומצוירים בהספר הם שכל החכם ונשמתו בחינות פניו. זה כבר לא הפוטרט מה שחשבנו כמו הדיוקנים. נמצא ששכלו ונשמתו ופניו, שהוא דמותו ממש, ובאילו האותיות והתיבות. על כן, נמצא בכל ספר וספר דמות דיוקנו של החכם שחידש אילו הדיבורים. כפי דמותו? כי כפי דמותו, דהיינו שכלו ונשמתו ופניו של החכם, כן, נצטיירים האותיות בספר, כי אם היה לחכם דמות אחר, היינו שכל ופנים ונשמה אחרת, היה מחדש ומצייר אותיות אחרים בספר, כפי... גם ברוך יהיה. עד שאני נכנס לשווק של ההתפעלות, יפה מאוד. ברוך השם. אבל תראו, זה כל כך נפלא הרעיונות שלו, כי אם היה לחכם דמות אחר, היינו שכל ופנים ונשמה אחרת, היה מחדש ומצייר אותיות אחרים בספר, כפי השכל שהיה לו שדמותו נמצא, שיש בכל ספר דמות דיוקנו של החכם. בכל ספר. כל מחבר. יש את פניו, שכלו ונשמתו. אז זה כבר רמז לך, אומר רבי נחמן. אתם יכולים לנסוע לאומן. אבל אם אתם רוצים עוד אופציה לפגוש אותי, ובספר שלי. אומר, אני שם. זה קשר מסוג אחר, זה התבוננות אחרת. פניו, זה לא סתם החכם, זה פניו, שכלו ונשמתו נמצאים בתוך הספר. עכשיו אתם מבינים למה אמרתי, זה טקסט שמלמד על לתקשר איתו? זאת אומרת, זה לפגוש אותו לא רק... כי יש ספר ששורה עליו שכחה, זה רעיונות שאמר חכם חסידי שחי לפני 200 שנה. ויש אפשרות לקרוא בספר במפגש עם חכם חי, שלא רק שאני רואה אותו מולי, זה הרבה מעבר לפורטרט, אני פוגש את פניו, שכלו ונשמתו בפורטרט, כמו שאנחנו מדמיינים, יש מקסימום בניו. פניו, שכלו ונשמתו. אבל חכו, זה עוד לא נגמר. יש עוד הפתעות. וכשזוכה לזיכרון לזכור דברי החכם, כמו שאמרם החכם, אם בן אדם זוכה פשוט לזכור. או, זה או שיש לו זיכרון טוב, או על ידי מה שחוזר 101 פעמים. שעל ידי זה זוכו. כתוב אצל חז"ל שבתקופת המשנה והתלמוד, שהתורה שבעל פה הייתה בעל פה, היו לומדים כל טקסט 100 פעמים. מעבר ל-100 פעמים אין שר של שכחה שולט. אז מעבר ל-100 פעמים זה 101 פעמים. זה המאמץ הקטן שהיה בעצם חוקק את הדברים בלב. או על ידי מה שחוזר 101 פעמים, שעל ידי זה זכו, אז, כשבן אדם חזר על הטקסט 101 פעמים, כשאומר זה הדבר בשם החכם, אם הוא חזר על 101 פעמים, כדאי מאוד שילך כבר ללמד את זה הלאה, אז כשאומר זה הדבר בשם החכם, אפילו לעצמו, נצטייר לפניו דמות דיוקנו של החכם, והרי הוא כאילו אמרו החכם בעצמו. אך שיהיה הזיכרון באמת בכוח הזיכרון, שאז נחקק בדעתו דמות דיוקנו ממש כנה. עכשיו, החזרה של 101 פעמים, מי שלא התנסה בזה, זה נשמע משעמם מאוד, אבל קורה דבר פלא. הרמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו, אומר, טקסט קדוש שאתה חוזר עליו שוב ושוב, בשימת לב, אומר, זה כמו גחלים. בתחילה, זה רק לראות אותיות שחורות על ידי, על הדף הלבן. אבל כשחוזרים את זה שוב ושוב, זה כמו לנפוח רוח בגחלים, והם בוערים בצבעים שונים ומתלעתים, וקורה איתם משהו נפלא מאוד. עכשיו, וזה, הלומד ילד למה הוא דומה, אומרת המשנה בפרקי אבות, בשם אלישע בן אבויה, הלומד ילד למה הוא דומה, ומי שכותב על נייר חלק. והלומד זקן למה הוא דומה? למי שכותב על נייר מחוק. מחקנו כמה פעמים במחברת, זה כבר לא... עכשיו תראו מה אומר. כי זה הלומד עם התלמיד, בכלל מורה שלומד עם התלמיד, הוא ממש ככותב בדיו על הנייר, הוא מצייר אותיות שכלו שם. תראו, זה מפחיד מה זה כתוב, כי זה בעצם אומר עד כמה אנחנו משפיעים על אלו שבקשר איתנו, גם כהורים, גם כבני זוג. אנחנו, אם הזולת בא אלינו פתוח, אז אנחנו בעצם כותבים, כמו בדיו, לוח ליבו זה נייר חלק, ודברים שהוא פתוח לגמרי לקבל מאיתנו, ילדים מהורים, תלמידים ממורים, גם בבני זוג של פתיחות, הכל נרשם. זה כשאנחנו משמיעים דברים טובים, אבל מה קורה שמושמעים גם דיבורים לא רצויים? על הירחמו, אבל כרגע אנחנו מדברים חיובי. אומר, כי זה הלומד עם התלמיד, הוא ממש ככותב בדיו על הנייר, הוא מצייר את תכלות שכלו שם, כן הוא מצייר בדעת התלמיד, שכלו ודמותו ממש כנל. אך, שיש בלימוד בחינות. יש כמה סוגי לימוד. היינו שיש בחינות הלומד ילד, היינו, כשהתלמיד שומע דבר מפי הרב ממש, ובעת שחידש הרב זה הדבר. שאז הוא בחינות ילד. אומר רבי נחמן, גם הצדיק עצמו שמרצה את רעיונותיו, ישנם שתי איכויות שונות. יש איכות, שבעת שזה נתחדש אצלו, שהייתה לו את הנביאה המוחית, ויש שהוא חוזר על משהו שהתחדש אצלו בעבר. אספר לכם על הרעיון שהיה בו... אומר, לשמוע ממנו בעת שנתחדש אצלו, להיות אצלו בשעת הנביאה, אז הוא אומר, באותו רגע, מי ששומע את זה, הוא בחינות ילד כאילו נולד היום. כי אני אקרא את כל הטקסט, את כל הקטע, אומר כי החידושים ניתבים על ידי מה שמעלה את הנפשות, אומר שהצדיק, החכם, בא לומר את הרעיונות שלו, מאיפה יש לו נביאה, בזכות כל אלו שמתאספים, שימו לב למילים, כי החידושים ניתבים על ידי מה שמעלה את הנפשות שבאו לשמוע אותו, בבחינת עיבור, איזה מילים, בבחינת עיבור, הוא מחדש אותם. כמבואר לאל, וואו, מחדש אותם. עיבור מחדש אותם, ונמצא שהוא בחינת ילד כאילו נולד היום. זאת אומרת, מי שנמצא אצל הצדיק, בשעה שחידש את הדברים, אומר, איך הטכניקה שנוצרים החידושים? כי הוא מעלה את הנשמות, את הנפשות בבחינת עיבור, הוא מחדש אותם, ואז הוא בעצם ילד מלשון כאילו נולד היום. לא משנה מה היום הולדת שחגג, נולד היום. ואז דומה לדיו כתובה על נייר חדש, שנחקק ונצטייר שם היטב בלי טשטוש. היינו שאז יוכל להצטייר ולחקק בדעתו היטב ויוכל לזכור. אבל הלומד זקן, מה זה הלומד זקן? שאינו שומע מפי החכם בעצמו, או אפילו מפיו לאחר כך שלא בשעת החידוש, אם אני שומע את זה מהחכם, לא בשעה שהוא חידש את זה, רואה את זה רק אחרי זה בספר או בווידאו, ואזי לא נתחדש נשמתו בבחינת עיבור. הוא שמע רעיונות יפים, אבל לא קיבל את המימד, לא נתחדש נשמתו בבחינת עיבור, ואז הוא בחינת זקן, והוא אומר את המילים המאוד כואבות, הן מאוד מינוריות, הוא סך הכל אומר, כמו שהיה מקודם.
לא חולה.
כלום. כמו שהיה מקודם. ואז דומה לדיוק, טובה נהיה מחוק שהכתב מתשתה שם. כן, החידוש שמחדש החכם, אף שנכתב ונחקק בדעתו, אם כל זה לא נצטייר היטב שם יוכל לשוכחו. עכשיו, מה אני מנסה לומר לכם? שרבי נחמן רומז, זה כל הטקסט, בנוי כל הפרטים, ספר, שכחה, החכם מת, הוא אומר, בקשר עם הספר שלי יש כמה רמות של תקשורת. יש ספר ששורה עליו שכחה. יש ספר שאפשר לקרוא את זה כמו שבעצם דברים שהתחדשו בעבר. התורה הזו נאמרה, או לא משנה, כל תורה, הרבה מהתורות בכתובים, אנחנו יודעים את התאריך שהם נאמרו. רגע, רק שנייה, אני רוצה להבהיר את הרעיון הסוף, כי זה רעיון מדהים מה שהוא אומר. מדהים לפחות אותי. אם בן אדם מעביר את ההתלהבות, הקהל לא בדיוק מבין מה הוא מתלהב. אני אגיד לכם מה התלהבתי. רעיון מדהים. אומר, תראה, אתה יכול לקרוא את הספר כשספר נכתב לפני 200 שנה. אתה יכול, במפגש עם הספר, אתה יכול לקרוא את זה כספר שיש רק אותיות ומילים, ואתה יכול לפגוש את הצדיק, את פניו, שכלו ונשמתו. זה תקשור. וגם בתקשור של פניו, שכלו ונשמתו, אתה יכול לבחור האם אתה פוגש אותו בעת שהוא חידש את זה, או שבעצם פגשת אותו אבל הוא חידש את זה בעבר. אם אתה פוגש אותו כשהוא חידש את זה עכשיו, אז אתה בעצם, הוא מעלה את נפשך בבחינת עיבור, וכאילו נולדת היום ואתה יכול להשתנות בהיבט מסוים בנאמר, או לקרוא את זה כאילו הוא חידש את זה פעם, ואז זה בחינת זקן, שבסך הכל, איך הוא אמר? כמו שהיה קודם. עכשיו, מה המדהים בזה? אומר, המדהים שזה אומר רבי נחמן, הספר הזה בנוי כצופן. זה באמת בנוי, סליחה לביטוי, זה בנוי באופן מיסטי, שמי שלא מכניס את רצונו לפענח את הסוד, לא יבין, ברוב התורות לא יבין את המהלך השלם. הוא כן יצטט וישמח, זה בכל זאת מדהים, דע שכל העולם כולו גשר צר מאוד והכלל לא יבין, אבל הוא לא יפענח מה הקשר ללפני ואחרי וההתחלה. או כמו שלמדנו פה, אם אנחנו קוראים את זה בקריאה ראשונה, אז הוא אומר, יש עיניך עוד את מוריך, ויש ספר, ויש שכחה, אבל בעצם להבין שהוא רומז לנו, אומר, תמנתי בספר הזה צופן שכזה, שאפשר לקרוא אותו כספר של פעם, אפשר לקרוא אותו כמפגש עם הצדיק. במפגש עם הצדיק אפשר לקרוא אותו במפגש הצדיק שחידש פעם, אפשר לקרוא אותו כצדיק שחידש שם, אומר, יש, אתם מתחילים להתאמץ, זה לא להתאמץ, אלא להתבונן, ולגלות את השאלות, את התמיעות. הרב בזסון אומר לרשום את כל התמיעות על המוזרויות, זה הביטוי שאני משתמש בו, לא חייב, על כל המוזרויות, ולפי נראה שהוא סותר את עצמו, ולמה הוא פתאום שינה את הביטוי. ואז אנחנו פתאום, הטקסט מתחיל לקבל חיים. אומר רבי נחמן, זה לא סתם, כשאתם מתעסקים במילים הללו בעיון, באהבה, ברצון, אני נמצא שם. אני נמצא שם. ומעלה אתכם כרגע. מחדש אתכם כאילו נולדתם עכשיו. ואפשר גם לא. ספר נחמד שבארון. עבורי זה מדהים. כשאני קראתי את ה... התחיל אצלי משיחה עם אשתי, שאלתי אותה אם היא רוצה לבוא איתי לאומן. היא אמרה לי, לא, אני פוצט את רבי נחמן בספר שלו. אבל היא אמרה את זה בכנות, בתמימות, היא לא הכירה את התורה הזו. אמרתי לה, וואי, יש תורה כזו בלכתי מוהר"ן. ואז הראתי לה את זה בהתפעלות, כי היא אמרה את זה גם לא בציניות, שהיא לא הייתה פעמיים. אני כן מודד לסלומון, אבל אמרה את זה לא בהתרסה. אמרתי, אני באמת מוצאת אותו בספר. אמרתי, תדעי שזהו... פניו, שכלו, נשמתו, אבל זה עוד יותר עמוק, בעת שחידש את הדבר, זה דבר שהוא קשה להבין. הוא אומר, בספר יכול להיות גם מדרגה שאתה פוגש את המורה, את הצדיק, אבל יכול להיות או בעבר, או שזה קורה עכשיו. זה מדהים. זה קורה עכשיו. אבל הקורה עכשיו זה בעצם לנסות, מה קורה שבן אדם חוזר על הטקסט 100 פעמים? הוא יכול לעשות את זה בעצבנות, כאילו מהר מהר ל... הוא יכול לעשות את זה במתינות, לא חשוב כמה זמן זה ייקח. עכשיו, מה קורה בחזרתיות? כל דבר שאני חוזר עליו עוד ועוד, אני שם לב ליותר תמילה. אז אני מתחיל לראות את ההקשרים בין המשפטים. אז גם צפים הדברים הלא ברורים, הדברים שנראים כסותרים. בחינת שכחה שורה על הספר. אומר, ותדע לך, אני יכול להיות, אומר רבי נחמן, צדיק מת, לא מתבייש להגיד את זה. נשכחתי כמת מלב. לבחירה שלך, או צדיק חי, אבל חי לא במילים, זה תקשור, בשביל זה לא מצאתי ביטוי אחר לטקסט הזה, כאם שרבי נחמן מלמד איך לתקשר איתו. אולי חסידי ברסלב לא יאהבו את זה, אבל זה היה הדבר הכי קרוב שיכולתי להגדיר את השיעור הזה. בדרך כלל בשיעורים, בא אליי הבחור היקר ושאלתי בסוף השיעור מה השם של השיעור, ואני מנסה להמציא שם, לאחר שהוא נאמר, אבל כשהתורה הזאת זה ממש ללמוד או לתקשר עם רבי נחמן. מה? זה ממש לתקשר איתו. איזה מילים הוא אמר? פניו, שכלו, נשמתו, הוא אומר אתה מקבל את זה לתוכך ואני מעלה אותך. לא רק זה, הוא אומר היכולת שלי לחדש את זה זה בגללך. הרי מה הוא בעצם אומר? בטח, זה בכל... אם הוא הולך לקרוא את זה עוד פעם ועוד פעם, 101 פעמים, או הולך לעיין בזה, או... זה ההבדל בין לקרוא, אם אני קורא את הטקסט ולא עולות לי תמיעות, ולא ציינתי בפני את כל המקומות שלא היו ברורים, ואם אני לא חוזר את זה שוב לנסות לראות אולי בכל זאת להבין את הקושיות, את התמיעות, אז זה אומר שבחרתי... ליהנות ממה שאפשר. תראו, הספר ליקוטי מוהר"ן הוא באמת בנוי בצורה כזו שכל אחד יכול לקבל ממנו משהו. אבל בתורות השלמות של רבי נחמן זה צופן. אני באמת משתמש במילה צופן. שהוא מתגלה רק למי שמעוניין. למי שמחזר. זה ממש לחזר. תשמע, זה לא דבר פשוט לתקשר עם בן אדם שנפטר כבר. אין קץ. קודם כל, לא, אין קץ, זה אומר... מה הקשר שאתה רוצה? האם אתה רוצה לקרוא רעיונות? תראו, יש ערך לכל ספר קודש. הוא אומר לנו, בכל ספר שהוא יש את פניו, שכלו ונשמתו. והוא אומר לנו גם, הוא מספר לנו בכלל על הטכניקה של הצדיק, מה הוא צריך. הצדיק יכול להגות את הרעיונות שלו, למשל, בהתבודדות שלו, שהוא ביער, בדבקות שלו, זה עניין אחד. אומר רבי נחמן, יש עוד דבר, שהוא בתקשורת עם נשמות השומעים, והוא אומר, ובעצם יש תפקיד, הם באו בשביל שהוא יחדש אותם. אומר, הוא מעלה את נפשותם בבחינת עיבור, עיבור זה בעצם הכנה ללידה מחודשת, ויולד אותם. ואז הרעיון שהוא משמיע, נחקק בתוכן כמו ילד שאומרים לו את הרעיונות. זאת אומרת, כששומעים את הרעיונות של הצדיק בשעה שהוא חידש אותם, אז זה נחקק בנו כמו הלומד ילד, למה הוא דומה? לכותב על נייר חדש. לכן יש פה המון דיוקים בתוך הטקסט, שכל פעם שתסתכלו עליו, אתם תראו דבר מדהים. עכשיו, אני יכול להודד אותך שאת כל כך צודקת, אני 20 שנה לומד ליקוטי מוהר"ן, ורק בחודש האחרון זה נפתח לי מה שכתוב בו. ידעתי אגב לצטט בקטע כזה שהצדיק נמצא בספרו, פניו, שכלו ונשמתו, ידעתי לצטט. אבל לקרוא בשימת לב את ההתחלה, את האמצע לסוף, לראות את הכישורים שם ואת כל המשחק, הוא עובר מצדיק חי לצדיק מת, מספר לבן אדם, למפגש כשזה מתחדד. כל מיני דברים שהם שונים לגמרי, עד שבעצם לגלות שיש פה, התנועה הזו מספיקה. נכון? הוא תורח להדגיש, לחזק את דברייך, הוא אומר, נמצא שיש בכל ספר. הוא אומר, אל תשאיר את אצלי. אבל הוא רומז, תראו, אפשר לקחת את זה קטע אוניברסלי, כי הוא כותב במפורש, שיש בכל ספר. אבל חוץ מזה אני מגלה לכם, שהוא מגלה את התקשור איתו ספציפית, עם נקודות מסוימות. רבי נחמן בעצם, הוא מגלה... מה יש בכל ספר, נלמד תניה עכשיו, בהסתכלות הזו, זה ייפתה, זה יהיה אחרת לגמרי. איזה נפלא זה. במיוחד שהאדמור הזה, כן, יש לנו גם תמונה שלו. אנחנו יכולים לדמיין אותו, מוסר בפנינו. נמצא שיש בכל ספר דמות דיוקנו של החכם. קוף צדיק ב. תראו, השיעור הזה, הוא בעיקר, תראו, הוא נועד, הוא לא נועד למי שיושב פה בחדר. נשמע נחמד, נכון? לא, אני אגיד לכם, במקום אחר, אומר רבי נחמן שיש שלושה סוגי דיבורים ש... בעת ים נאמרים הדברים. אומר סוג אחד שהדברים נאמרים למי שנמצא כאן, עכשיו. יש דברים שנאמרים בשיעור, בהרצאה וזה, הם נאמרים למי שנמצא כאן עכשיו לאחר כך. זאת אומרת שהוא יזכר בדברים בעוד איזו תקופה והם יהיו רלוונטיים. לא יודע, בן אדם שמע שיעור על כעס, אז יש מי שאומר, וואו, איך הוא... ידע בדיוק מה שאני מתמודד איתו, יש בן אדם, בכלל לא כועס. אבל עוד חצי שנה שהוא יתמודד עם משהו, פתאום יצוף לו השיעור, אז הדברים נאמרים לאחר כך. ויש דברים שהם בכלל לא נאמרים, לא לעכשיו ולא לאחר כך, אלא שאני אמור להעביר את זה למישהו אחר. לספר לו, למישהו אחר, על הרעיון ששמעתי. כל הרעיונות שאנחנו שומעים, מתחלקים לאחת משלושת האפשרויות, בהקשר הזה אני אומר. כי תראו, אני, שאני אני... אני פשוט אומר לכם, אני מתעסק עם הספר הזה כמעט כל יום. יש לי ספרייה של מאות ספרים בבית, ספרייה עשירה. לפעמים יוצא שבועות וחודשים שכמעט הספר היחיד שפותח כל יום זה זה. בבוקר, בבית כנסת, עם החברותה ועל יד המיטה לפני השינה. אספר לכם, דבר ש... כי יש איזושהי נקודה ש... זה כבר מתחיל להעיר חזרה, במיוחד שהוא מתחיל להתגלות. כי מה קורה? מה זה אומר צופן? צופן זה אומר שטקסט שקראתי אותו בהתחלה נראה נחמד מעניין, אבל כשנפתח הצופן אתה אומר, וואו. בינך לבין עצמך, לא לשכנע מישהו אחר. אני אומר, מספיק שבן אדם פעם אחת תואם את ההתפעלות הזו, הוא אומר, וואו. אז... זה מושך עוד יותר, ובמיוחד שקיבלתי מהרב בזנסון, מורי ורבי לעניין הזה, למרות שאני כמעט לא בקשר איתו בשנים האחרונות, אבל קיבלתי איתו את הטכניקה איך לעיין, יש 18 כללים, איך מעיינים בליקוטי מוהר"ן, איך יוצרים את הקשר הזה, למשל, כל מקום שרבי נחמן מביא חלק מהפסוק, אז הכלל אומר, אחד הכללים אומר, לקרוא את הפסוק במקור עם המפרשים וכולי. הוא אומר, אם תבין טוב את הפסוק המלא, זה יקרין על הליקוטי מוהר"ן. ואם תבין טוב את הליקוטי מוהר"ן, זה יקרין על הפסוק. אתן לכם דוגמה. לקח לי כמעט חודש שקראתי את הטקסט הזה, עד שפתחתי את הנביא ישעיהו פרק למד, בפסוק והיו עיניך רואות את מוריך. והיו עיניך רואות את מוריך. לכן כשהולכים עם תורה, זה באמת, זה כמו רומן, זה תהליך של התפתחות. לא עושים הכל ביום אחד. בהתחלה זה 10 ימים רק לקרוא שוב פעם, ואז יש איזה פסוק שמעניין אותי, או ציטוט. זה לא שאני עובר על הציטוטים כסדר. מה שמעניין יותר, לקח לי חודש עד שפתחתי את... או יותר מחודש, את ישעיהו למד. והיו עיניך רואות את מוריך, זה פסוק מאוד מפורסם. הרבה פעמים זה, תולים את זה, כותבים את זה מתחת לתמונות של צדיקים. והפירוש הוא פשוט, טוב לראות את המורה, טוב לראות את צדיק. מה אומר הפסוק המלא? ונתן לכם אדוני לחם צר ומים לחץ, ולא ייכנף עוד מוריך, והיו עיניך רואות את מוריך. מה כתוב שם בעצם? ולא ייכנף עוד מוריך, הנבואה שם אומרת, זה, קודם כל זה נבואת עידוד, נבואות ישעיהו, יש מעודדות, יש פחות. יש נבואות תוכחה ויש נבואות נחמה. אומר, המורה, הנביא, המורה, שם זה ממש מורה, אומר, הכמיהה שלנו זה לפגוש אותו. זה כל כך אחרת שפוגשים את המורה ולא רק את הדברים שלו מפעם. אז הנביא אומר, נבואה של עידוד, ולא ייכנף עוד מורך, לא ייכנף, הקנאי שהוא לא יסתתר עוד. שם הפרשנות של הפועל ייכנף, הוא לא יסתיר את עצמו בכנפה, כמו בכנף הבגד. אומר, יעבור הזמן שהוא היה, ולא ייכנף עוד מוריך, והיו עיניך רואות עוד מוריך, זה לא ציווי כמו שהפירוש הרגיל, יתאפשר לך לראות אותו. כי בכל לפני זה היה מצב של הסתרה, אומר, ועכשיו, ולא ייכנף עוד מוריך, והיו עיניך רואות את מוריך. אז פתאום זה הפסוק השלם לגמרי מסתדר עם כל מה שנאמר פה. הוא אומר, זה עידן חדש, ולא ייכנף עוד מוריך, והיו עיניך רואות את מוריך. עכשיו תשאלו מה עם הלחם צר ומה עם לחץ. איך הייתה החוויה? קרקוע. ועכשיו אני רציתי לדלג על זה, לא לדבר בזה בכלל, אבל זה בעצם ההמשך הסודי של השיעור של שבוע שעבר. זאת אומרת ששם הפרשנים אומרים, ונתן לכם אדוני מים, לחם צר ומים לחץ, זה נבואה אופטימית. זה, בביטוי הרגיל, לחם צר ומים לחץ זה משהו לא נעים. אבל בהקשר הרגיל, אתה תגלה שמתאפשר לך להסתפק בדברים בסיסיים. אני לא אומר מינימום, דווקא אומר בסיס. לך ממש ולא תצטרך את הגירוי הזה. וזה, ככל שתהיה יותר פשוט, שלך נצא מגרם מלחץ, זה בעצם, זה הצופן שמאפשר לך ולא ייכנף עוד מוריך. זאת אומרת, כמה שאתה יותר עסוק בלספק את עצמך על ידי טעמים ותאוות, אין לך אפשרות לפגוש את המורה. עכשיו, לולי השיעור הזה על הלחם וכל מה שדיברנו היום, מה הייתי מבין בפסוק הזה של ישעיהו ונתן לכם אדוני לחם צר ומים לחץ ולא ייכנף עוד מוריך והיו עיניך רואות את מוריך. כדאי להפסיק בשיא. חברים יקרים, תודה על היותכם, לילה טוב.